You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
נמצא איתנו עכשיו על קו הטלפון דוקטור אפרים זורוף. בוקר טוב, אפרים.
בוקר טוב.
תספר למאזינים שלנו קצת על הרקע שלך והמאמצים שלך להביא לדין פושעים נאצים.
אני יליד ארצות הברית, כפי שתשמעו מהמבטע שלי. אבל עליתי לפני כמעט 50 שנה ארצה, ואני למעשה הקדשתי את חיי לעיסוק בשואה, ובמיוחד למאמצים לסייע להעמיד לדין פושעים נאצים. ואני היום מנהל את מרכז שמעון ויזנטל בישראל, ואחרי גם במזרח אירופה, ואנחנו עדיין ממשיכים במאמצים לעתב, להעמיד לדין פושעים נאצים, כי עדיין אפשר להעמיד לדין בגרמניה, בגלל הארכת תוחלת החיים, אנשים חיים יותר, ואנחנו מצליחים למצוא אנשים בשנות ה-90 שלהם, וחלקם אפילו מספיק בריאים כדי לעמוד לדין. ובית, בגלל שגרמניה שינתה את המדיניות המדעה לדין שלה, והיום הרבה יותר קל להעמיד לדין כל מי שהיה במחנה מוות, או במחנה עם תאי גזים או מסעיות גז, וכן אנשי חוביות המבצע איינזנסגרופן פעלו ברחבי ברית המועצות. אנחנו גם יותר ויותר מקדישים מאמצים להיאבק נגד הניסיונות לשכתב את ההיסטוריה של מלחמת העולם השנייה והשואה במזרח אירופה. שם מנסים להסתיר את התפקיד החשוב שמילאו משתפי פעולה מקומיים. מנסים לטעון שפשעי הקומוניסטים רעים באותה מידה כמו פשעי הנאצים, והם גם מקרה של רצח עם, מה שלא נכון. וגם יש הרבה מקרים שמפארים או הופכים לגיבורים לאומיים אנשים שהיו מבין מובילי המאבק נגד הסובייטים אחרי מלחמת העולם השנייה, אבל במוצאת מלחמת העולם השנייה רצחו יהודים. ובאופן תיאורטי, מי שרצח אנשים חפים מפשע לא אמור להיות גיבור לאומי. זה בקיצור, פחות או יותר, מה שאפשר להגיד ברעיון קצר.
האם פעלתם יחדיו עם צייד הנאצים ויזנטל עצמו? היה לכם איזשהו קשר?
אנחנו אף פעם לא היינו חלק מהארגון של שמעון ויזנטל. קיבלנו רשות להשתמש בשמו, וככל שעברו השנים והוא הזדקן, אנחנו פשוט ירשנו את הנושא הזה של הפושעים הנאצים. כי סך הכל, כשגילו את הנאצים באמריקה ובאוסטרליה ובקנדה, וגם בניו זילנד, הוא כבר היה אדם מאוד מבוגר, וכבר לא היה במלוא כוחו, אז אנחנו פשוט נכנסנו לנעליים הגדולות מאוד שלו.
היו מיליוני נאצים ופושעי מלחמה גרמניים, רובם ככולם לא נענשו אף פעם. איך אתם בחרתם במי להתמקד ואת מי להעמיד לדין?
תראה, באופן מעשי, אנחנו בחרנו במי שאפשר להעמיד אותו לדין. אנחנו לא ישבנו... זאת בעצם חלק מהבעיה שלנו, כי אנחנו לא יכולים לפעול כמו המשטרה שמתחילה עם פשע, ואז מנסה לברר מי ביצע את הפשע. היום 99% ממי שביצעו את הפשעים של השואה כבר אינם בחיים. אז אנחנו בעצם עובדים על בסיס של מידע שמגיע אלינו ביחס לאנשים, שאולי היו פושעים נאצים, והיום הם מספיק בריאים כדי לעמוד לדין, ואנחנו צריכים לברר, באמת... אכן מדובר במי שביצע פשעים. אם כן, אנחנו נעשה את כל המאמצים להביא את האיש הזה למשפט.
אז יש כאלה שאומרים שאחרוני הנאצים הם כבר בסביבות גיל 90 ואפילו יותר. מה יכול לצאת מכל המשפטים האלה? אבל הגישה השנייה היא, למה בזבזנו כל כך הרבה זמן ומאמצים בשביל להביא מספר קטן יחסית של פושעים נאצים לדין? בוא נגיד שהיה עדיף כבר ככה בשקט לחסלם, כמו שעשו בבריגדה היהודית מיד לאחר תום מלחמת העולם השנייה. איך אתה מתייחס לזה?
הייתי עונה להם נקמה היא לא התשובה, ואנשים שמציעים לנו לחסל את אותם הפושעים חושבים שלמחרת היום הכותרת תהיה פושע נאצי ניתב קיבל מה שמגיע לו. אבל זה לא מה שיהיה כתוב, שיש שם יהודים התעללו בבן 90. אתה מבין?
כן.
וזה לא, אם אני חושב על מה יועיל הכי הרבה כדי למנוע הישנות של דבר כמו השואה, זה לא בהכרח לצורך מישהו שכבר הגיע לגיל 90. הרבה יותר חשוב להעמיד אותם לדין, ולחשוף את הפשעים שלהם לפני עם ועדה.
לצערנו הרב, האנטישמיות לא נעלמה מהעולם לאחר השואה, או אפילו להפך. איך אתם משלבים את עשיית הצדק ההיסטורי עם האיומים העכשוויים על היהודים בכל העולם?
תראה, קודם כל צריך להסביר שכבר לפני 20 שנה מרכז ויזנטל החליט שהמטרה המרכזית שלו היא המאבק באנטישמיות, ובשנים האחרונות הוספנו את המאבק בדיל לגיטימציה של ישראל. זה הנושא המרכזי במרכז ויזנטל. המדד פושעים נאצים לדין זה בעצם המשך של נושא שאנחנו עסקנו בו, אבל אנחנו רוצים לסיים אותו בכבוד. אבל הוא לא תופס מקום ראשון אצלנו במרכז ויזנטל.
בוא ניקח את הדור הצעיר בארץ ובייחוד בעולם, איך הוא מתייחס לכל הנושא הזה? והאם אתה מרגיש שיש הבנה בקרב הדור השלישי?
אני יודע מניסיוני בתור מרצה עבור מדור מרצים בצה"ל, במסגרת המילואים שלי, שנפצרתי, זאת אומרת, הצג לפני מגוון רחב ביותר של חיילי צה"ל, מהכי מלומדים והכי משכילים, הכי חכמים, הכי טיפשים ופחות משכילים, נכון מלומדים, ואני חייב לציין שרמת הידע היה גבוה ממה שציפיתי, והסיבה היא שהפכו את נושא השואה לנושא לבגרות, וגם הנסיעות לפולין. הם קרמו תשומה מאוד חיובית לכל העניין הזה, ודווקא אנחנו מוצאים שבני הדור השלישי מתעניינים, לא כולם כמובן, אבל הרבה מהם מתעניינים, רוצים לדעת, הם מאוד קשורים לעניין. גם האמפתיה, אני אגיד לך, אני בהצעות שלי, התגובות של החיילים והאמפתיה של החיילים כלפי הקורבנות, כלפי הנושא, היה ממש מרשים.
ומה עם אוסטרליה? אני מניח שיצא לך לבקר כאן מספר פעמים בעבר, ואתה מכיר היטב את הקהילה שלנו. איך אתה מתרשם כשאתה פה?
אני עשיתי מסעי הצעות באוסטרליה כבר 5 פעמים. בעיקר במלבורן ובסידני, בעיקר בבין אנשים שהסבים שלהם, היום כבר זה הסבים שלהם, עברו את השואה, או הסבא רבא, הסבתא רבא שלהם עברו את השואה, והם מחוברים. סך הכל, רוב הציבור היהודי באוסטרליה לומד במוסדות יהודים, אז הוא מקבל גם, זאת אומרת, הוא לומד נושא השואה, וזה תורם, וגם יש נסיעות לפולין, באוסטרליה ומצד החיים וכל מיני מפעלים ופרויקטים. יש גם בסידני וגם במלבורן יש מוזיאון טוב מאוד, כאילו מוזיאון יהודי שעוסק גם בשואה, אז המצב באוסטרליה הוא לא רע יחסית.
תספר לנו עכשיו קצת על התוכנית לכל משפחה יש שם שתשודר בטלוויזיה ביום שלישי הקרוב, בה אתה נוטל גם חלק.
התוכנית עוקבת אחרי, במקרה הזה אחרי שני אנשים. אחד הוא שחקן ידוע, דייוויד פילד, והשנייה היא אישה מפרס בשם אנג'לה המילטון. והם בעצם, התוכנית מגלה סודות מהעבר שלהם. עכשיו, במקרה של אנג'לה המילטון, מתברר שאבא שלה היה פושע נאצי. וזה אדם מאוד קשה, כאילו אדם שהפעיל אלימות קשה נגד אשתו ונגד הילדים שלו, וכל הזמן הייתה תחושה שיש משהו שמסתתר מאחורי האישיות הנוראית הזאת. אז התוכנית לקחה את אנג'לה לרומניה, ושם חשפו לפניה כל מיני מסמכים בקשר אליה, וזאת בעצם הסיבה שהביאו אותי. כי אני נפגשתי איתה בבית המשפט בקלוג' בטרנסלווניה, שם אבא שלה הוא עמד לדין שלא בנוחותו על רצח יהודים בשואה. ואני הייתי צריך להסביר לה את הרקע והסביר לה את המשמעות. זה היה פגישה מאוד מרגשת, אני חייב לציין, כי כאילו אבן גדולה מאוד נגולה מעל ליבה כשהבינה שבעצם אבא שלה היה פושע נאצי, וכל ההתנהגות שלו, לפעמים אתה יודע, אנשים ש... סובלים מאלימות בתוך המשפחה, לפעמים חושבים אולי אם היו עושים משהו אחרת, אם היו אולי משהו כאילו קשור בהם או תלוי בהם, אבל כשהיא שמעה את מה שאבא שלה עשה, היא הבינה שבעצם, ואני גם הסברתי לה שאין לה שום אשמה בעניין הזה, וזה לא אשמתה, והיא לא צריכה להרגיש איזושהי אשמה, והיא הרגישה כאילו שהשתחררה ממשהו שהציק לה במשך שנים.
שמתי לב שבתוכנית עצמה לא הייתה התייחסות בכלל לנושא של פושעים נאצים באוסטרליה. מה דעתך?
זה נושא מאוד כאוב אצלי, כי אנחנו ביחד עם גורמים בקהילה, ואנשי אייג'אק ומועצת יהודי אוסטרליה עבדה קשה מאוד כדי לשכנע את האוסטרלים להעביר חוק, לחוקק חוק שיאפשר עמדה לדין של נאצים באוסטרליה, וזה החוק הזה נחקק ב-89, אבל הממשלה נכשלה לגמרי בתחום של העמדה לדין. היו שלושה משפטים, כל אחד מהם נכשל מסיבה אחרת, וגם במקרה של האחרון של צ'רלס אנטייס מפרט, שרצח ילד יהודי בבודפסט, וההונגרים אפילו ביקשו את ההסגרה שלו, האוסטרלים סירבו להסגיר אותו, ולמעשה מבחינת תוצאה מעשית התוצאות לא היו טובות, למרות שהעברת חקיקת החוק עצמו היה מאוד חשוב, אמירה מאוד חשובה מבחינה מוסרית, מבחינה משפטית, אבל לצערי מה שקרה זה ממשלת קירינג, זאת אומרת החוק הוא עבר בתקופה של בוב בורק, כמה שנים אחרי זה הממשלה של פול קירינג בעצם סגרה את היחידה המיוחדת שחקרה את הנושאים האלה, וזה היה ממש חבל כי זה נסגר ביוני 92, ואז כבר ברית המועצות קרסה והיה גישה להעדיר, כי כל אותם פושעים שהגיעו לאוסטריה, כמעט כולם היו מזרח אירופה, לא גרמנים ואוסטרים. אז הם ביצעו פשעים במזרח אירופה, וסוף סוף היה גישה גם לעדים וגם למסמכים. אז בעצם, ממשלת קירינג סגרה את זה בגלל שעד אז לא נחלו שום הצלחה, והייתה הוצאה של 17 מיליון דולר, אבל הם לא הבינו שצריך לצבור ניסיון בדברים האלה, כמו שאמריקאים גם בהתחלה, נכשלו ואחרי זה הצליחו בגדול, וחוסר רצון פוליטי בעצם שיקל את כל המשך העניין, זה פשוט בחייה לדורות.
כן, זה באמת חבל שכך זה נגמר לצערנו. דוקטור אפרים זורוף, צייד הנאצים ומנכ"ל מרכז ויזנטל בישראל, אני מאוד רוצה להודות לך על השיחה.
תודה רבה לכם, כל טוב.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.